פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט דרוש כפר.
שלומית, מה שלומך?
דותן, אני בסדר. איך אתה?
נראה לי שטוב. תגידי, פעם הזמינו את ההורים שלך לבית ספר?
אני רוצה להפתיע אותך.
אני שואל בשביל חבר.
תשובה היא כן. כן, מפתיע,
מה,
תודה.
מה, רצו לספר להם כזאת. כמה הבת שלהם מוכשרת ומוצלחת?
לא, זה מורחת פאק ריזה עליי, הפרעתי לה. והרגשתה, כן? ויזמינה, ואימא שלי התייצבה כמו שצריך, ולא הבינה מה היא רוצה ממנה, האמת.
זה לא זכורה לך כאיזה חוויה.
מה יש לה מהבת המתוקה שלה, איך היא חוטפת עליה עצבים.
את היית נבוכה? הרגע הזה שאמרו לך שאת צריכה לחזור עם ההורים.
כן, זה היה מוביל.
מוביל?
זה היה מוביל. איך להגיד את זה לאימא? להורים שלי, זה היה ברור שאמא שלי מגיעה, היא הייתה שרת החוץ, אבל החזרה שלה הביתה הייתה, היא באמת באמת לא הבינה למה, למה זה חייב הגעה, למה אי אפשר היה לפתור את זה בינינו, אני והיא, הכיתה, זאת אומרת, היא סימנה פתאום את המורה כאזור בעייתי אפילו.
לימים היית מורה. הזמנת הורים?
הזמנו הורים. האמת היא ש... אני לא הזמנתי באופן יזום בעקבות בעיות משמעת, אבל כן, כצוות מחנכות יצא לנו להזמין הורים. לרוב זה היה באמת מביך.
מביך.
היו אירועים כאלו.
זאת אומרת שאנחנו, תמיד כשמדברים על איזושהי תקשורת בין הורים למורים, זה סביב איזה אתגר, בעיה, בעיית משמעת, איזה משהו ש...
משהו שזז וכזה מנסים ליישב אותו ולא לא בא בטוב.
לא מדברים על קשר, מדברים על שיקום. על איזה תיקון, על איזה משהו שהשתבש וצריך ליישר, אז מה הפלא שנער או נערה שומעים שהמורה רוצה לדבר עם אבא או אמא, הם נלחצים, ומה הפלא עוד יותר כשאבא או אמא מקבלים טלפון מהמורה, השאלה הראשונה היא, מה היא עשתה?
נכון, זה גם מחזיר את ההורים למקום שלהם כתלמידים, פתאום להגיע לבית הספר. זה לא מקום תמיד שהוא כזה מצטייר כהמקום הכי כיפי להגיע אליו.
אז היום אני רוצה שנדבר קצת על מה שנקרא בדרך כפר ייצוגים אמינים של שלמות הורית. זה עולם שלם, אבל זה מדבר על מערכת היחסים בין אנשי ונשות החינוך לבין הורי החניכות והחניכים, אבל זה מדבר... בעיקר על הפונקציה שהמחנכים הטובים שבהם, ורובם טובים, תופסים אל מול הנוער. הרי כמחנכות ומחנכים, שוב אנחנו בדרך כבר לא מדברים על הקניית ידע, אנחנו מדברים על מבוגרים משמעותיים, על תהליך חינוכי משמעותי, אז אנחנו עונים על פונקציות הוריות, לא חלילה מחליפים אותם או מתיימרים להחליף אותם, אבל אנחנו אמורים לדאוג לצרכים הרגשיים של הנוער, לצרכים הקיומיים, לחינוך הערכי ולחוסן הרגשי. במקום טבעי ונורמטיבי, אלה דברים שבן אדם מקבל מהבית, מההורים. ועל הדבר הזה אני הייתי רוצה שנדבר היום, אבל לצד עוד משהו. זאת אומרת, בתפיסה שלנו, בתפיסה דרך כפר, דיברנו על ציר המרחב, על ארץ ושמיים, דיברנו על עוגנים בעבר, עוגנים בעתיד, דיברנו על תיקון הלב ותיקון עולם, אבל אנחנו מדברים גם על ארבע פאות שדה, שהן מציגות כשלים מובנים של קהילת חינוך. לדוגמה, לא צודק ולא טבעי, שנער או נערה, בגיל ההתבגרות, כן, את רואה, זה גיל כזה שמבלבל ואפילו יוצר, רק להגיד את המילה הזאת, אנחנו מקבלים פצפצים בפה. זה לא צודק ולא הוגן שנער או נערה יעצבו את הזהות האישית, הערכית, הלאומית, המגדרית, במרחב מוסדי. זה צריך לקרות במרחב משפחתי.
באופן טבעי.
טבעי.
בבית.
בבית, במשפחה.
בשכונה.
בקהילה. ודרך כפר כתפיסה הוצבה במרחב של נערים ונערות במצבי סיכון. היא הוצבה בכפר נוער. היא רלוונטית לטעמנו לכל מרחב אנושי, לפחות העקרונות שלה רלוונטיים. ואנחנו זיהינו שחלק גדול מבני ובנות הנוער שאנחנו זוכים לחנך, מתחילים לגבש את הזהות שלהם במרחב המשותף שלנו. וחשבנו שזה לא צודק ולא הוגן שזה יהיה במוסד. זה לא צריך להיות ככה. ולכן אחת מהעקרונות של פאות השדה היה למזער את המאפיינים המוסדיים. אני יודע שאני מוסד, אבל אני ארצה להיות כמה שפחות מוסדי בכמה היבטים. בראש ובראשונה, באינטראקציה ביני לבין הנערים. הקשר בינינו הוא לא פונקציונלי. אם אני המחנך במתמטיקה, אני והנער לא שני נעלמים. אנחנו אדם פוגש אדם. אנחנו לומדים מתמטיקה, אני מלמד אותו לבגרות, אנחנו נלמד אותו כישורי חיים, נדבר על הערכים המוחלטים בהוראת המתמטיקה, אבל זה מפגש אנושי מצמיח.
שזה בטח דבר שהוא לא פשוט להרבה מהמחנכים והמחנכות. זאת אומרת, יכול להיות שיש כאלה שמעדיפים באזורים מסוימים להישאר סוג של נעלם.
הרבה יותר קל לי אם בחרתי להקנות ידע, ויכול להיות שחלק מאנשי הצוות בקהילת החינוך, הם הכי טובים בזה, ואם אני דורש מהם איזושהי מעורבות רגשית, אני מזיז אותם מאזור הנוחות, וגם ההוראה שלהם תיתקל בקשיים, הם לא יהיו במרחב בטוח, וגם כנראה ההוראה והאינטראקציה והקשר לא יהיה בריא.
נכון.
אבל ככלל אני צריך שבכפר השלם יהיו לי יותר אנשים שמבינים את ההזדמנות למפגש אנושי מצמיח, ויבואו כבני אדם
שפוגשים. כמחנכים תלת מימד.
כן. ולכן אני אומר, המזעור מאפיינים מוסדיים בהקשר הזה, זה איכות הקשר בינינו. כשדיברנו על מרכיב ארץ בתפיסה, אז דיברנו גם איך מעצבים את הסביבה בצורה כזאת שהיא נותנת אווירה חמה, נעימה, מעודדת שייכות.
יותר חום, משפחתיות.
כן, וזה גם בא בסדר היום, בנהלים, בתפסים, איך אני כאילו מנגיש את המרחב המשותף הזה בצורה שהוא לא מוסדי. עכשיו, זה חשוב, כי אני מוסד. אני לא יכול לשקר ולא לרמות. בית ספר, כפר נוער, פנימיה, כל קהילת חינוך באשר היא מוסד.
נכון, ואנחנו גם מכינים אותם לקראת המוסדות הבאים שהם יפגשו בהם.
ולכן האמירה שלנו היא למזער מאפיינים מוסדיים, להכיר בהם ולמזער אותם. האם נכון שיהיו שירותי סגל לעומת שירותים של בני נוער?
סוגיה מעולה.
חדר מורים, באה מורה, אני אומרת, יש לי את הארבע דקות שלי ביום, אני עכשיו צריכה עם הבנות של י' ב' לעמוד בתור?
לא מתאים.
לא מתאים. אבל מצד שני, האם השירותים של התלמידות צריכות לראות לפחות כמו השירותים בחדר המורות? בוודאי שכן. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו לא מדברים על לבטל את המוסדיות, כי זה א', זה לא נכון, זה שקר, זה מוסד. וחלק מהמאפיינים המוסדיים משרתים אותנו בתהליך החינוכי, הם עוזרים לנו להתכונן לחיים. אבל באשר לזה שנער או נערה בגיל ההתבגרות צריכים לעצב את הזהות שלהם, בואו נעזור להם, אנחנו נדע. אנחנו מוסד, ורוצים להיות כמה שפחות. אבל הדבר המשמעותי ביותר, זה שאנחנו לא הורים, אנחנו לא משפחה, אבל אנחנו רוצים להיות next best, כמה שיותר.
עבור הילדים.
עבור הנוער. זאת אומרת, אם במוסדיות אני רוצה להכיר בזה שאני מוסד, ורוצה להיות כמה שפחות, בפונקציות ההוריות שהמחנך ממלא, אני צריך להכיר בזה שאני לא מוסד, ואין תחליף, אין תחליף להורים, ואני רוצה להיות הכי קרוב שאפשר, כדי שהנער והנערה יקבלו את הדברים הנכונים, את מה שהורות מיטבית אמורה להעניק להם.
אתה אומר את זה וזה נשמע מאוד הגיוני, אבל אני אוכל להיזכר במקרים וקשרים שהיו לי, שלפעמים אולי כן רציתי להיות סוג של תחליף, גם כדי להרגיש משמעות, אבל גם לפעמים כדי לא להכביד על ההורים, זאת אומרת, כן הכרתי את הרקע, אפילו מקומות שהיה לי קשר עם אמא של תלמיד, והיו מקרים שאמרתי, רגע, אני יכולה לבוא, להעיר אותו, להתקשר, אני יכולה להקפיץ אותו לאנשהו, לא ממקום משתלט בתחושה שלי, אלא ממקום שמנסה רגע לרקח, להקל על החיים שלו, וגם על החיים של ההורים. אגב, גם בלהזמין תלמידים, זה מה שהנחה אותי, להזמין את ההורים של התלמידים לפעמים, ככל שהמצב הסוציו-אקונומי היה מורכב יותר, ידעתי את כמה קשה להורים להגיע, והיה בי משהו, אני מבינה עכשיו שזה אולי ממקום, ממניע שהוא נחשב טהור, אבל הוא לא באמת מקדם, היה בי משהו שניסה לחסוך מההורים את הדבר הזה.
אז אנחנו כרגיל מתקשים לדבר בסימני קריאה ובאמירות מוחלטות, אבל השאלה מאיפה זה נובע. אם זה נובע מפנטזיית ההצלה, שזה נותן לי המחנך משמעות, שאני רואה עכשיו את הנער שהוא מסתכל עליי בכמיהה, ואומר, וואו, הוא הדמות שתכין אותי לחיים. ההורים שלי, אני אוהב אותם מאוד מאוד מאוד, אבל תראה, לאן הם הגיעו בחיים? ויש לנו לא מעט מחנכות ומחנכים טובים, מאוד טובים, שלא מכבדים מספיק את מקומם של ההורים. ואני מדבר בלשון עמתה, ואני רוצה להציג פה איזה דיסוננס, ואולי אחר כך לחזור לדברים שאת אומרת. לנער או נערה בסיכון, או אפילו נער ונערה נורמטיביים, כשההורים שלהם או ההורות שלהם מוחלשת. ההורים בסביבה מוחלשת. זה יכול להיות גם אנשים מאוד מאוד עשירים. זה לא מעמד סוציו-אקונומי. אבל הורות מוחלשת היא בדימוי העצמי, איזה אבא אני, איזה אמא אני. האם אני מעניק לילדים שלי מה שנכון להם. ונער או נערה בגיל ההתבגרות, הכי טבעי שהם יחשבו שההורים שלהם לא רלוונטיים ולא מבינים כלום, ופתאום הם יראו מישהו שהוא מקסים אותם, הוא מהמם אותם, הוא חכם כזה, ויש לו קשרים, והוא יודע...
הוא רלוונטי.
הוא מאוד מאוד רלוונטי. הוא מאוד מתאים, הוא הדבר שאני רוצה. אז ככל שאני המחנך אהיה יותר טוב, במושגים האלה, שאני ממש משקיע, אני מחליש את ההורים המוחלשים עוד יותר. ככל שאני עונה על הפונקציות ההוריות במיטבן,
אתה מהמם את הדמות
שלי. ההורה החלש או המוחלש הוא עוד יותר חלש בגללי. עכשיו מה, אני אהיה פחות טוב כמחנך? חס וחלילה. תמיד תהיה הכי טוב שאפשר. אבל כדי להיות מחנך הכי טוב, אתה צריך לדעת שחלק מהמשימה שלך כמחנך, אם אתה מחנך של מתבגרות ומתבגרים, זה להעצים את המתבגר בעיני ההורים שלו, ואת ההורים בעיני המתבגר. לחזק את הקשר. אם אנחנו מדברים על משולש בין הורה מורה ילד, זה לא משולש שווה צלעות. אין פה שווה צלעות. הצלע של ההורים והמתבגרים היא הצלע המשמעותית והחזקה והחשובה ביותר, והיא לנצח. אנחנו תחנה מאוד משמעותית, ואנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות. עכשיו, כשאני מודע לדבר הזה, ונער בא לשאול אותי בסוף י' ב', מה אתה אומר? ללכת למכינה?
שנת שירות,
ללכת להתגייס. ללכת לשנת שירות, להתגייס לקרבי, להתגייס. ואני, קודם כל אני מוחמה. הוא בא לשאול אותי, הוא בא להתייעץ איתי. איזה מרגש, אני משמעותי, חשוב לו מה אני חושב. ומחנך בדרך כפר צריך לשאול, וואו, מה אמא אומרת? מה אבא אומר? זה לא אומר, אני לא עשיתי כל מה שאבא ואמא אמרו בסוף י' ב'. בחרתי את הדרך שלי, אבל בוודאי התייחסתי בכובד ראש לעמדה שלהם.
וזה... זה יפה, אתה בעצם אומר, אחד התפקידים שלי זה גם לשים מרקר על הצלע של בין המתבגר לבין ההורה שלו.
יש לי איזה שני סיפורים, נראה אם אנחנו...
ספר.
את אוהבת סיפורים.
אני מתה סיפורים.
אחד זה בוגר שזכיתי לחנך בכיתה י' ב', שהוא התגייס לנחל, לשירות קרבי, והוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, יש השבעה בכותל, אם אתה רוצה לבוא, כשהייתי תלמיד, ראיתי שנסעתם לבוגרים וזה, ומהמשפחה שלי לא יכולים להגיע, אם אתה יכול לבוא. אמרתי, מה זה בשמחה רבה, אנחנו נגיע. לקחנו רכב, לקחנו ארבעה תלמידים, כל אחד משכבה, אז לא לכל אחד היה מצלמה בטלפון, הבאנו להם מצלמות, ואמרנו להם, כל אחד יוצא עכשיו ככתב, לסקר את ההשבעה של דניאל, ונסענו לכותל, התקשרתי לחבר שלי דאז, אבי רוזנבוים, היה בעלים של אלגאוצ'ו ירושלים, אמרתי לו, תפנק, יש לנו...
תפתח שולחן.
תפתח שולחן, אנחנו אחרי ההשבעה באים, עם לוחם, חייל בודד, והכל היה כל כך כל כך מרגש. ובאמת, היינו היחידים.
שבאו לבקר אותו.
שהגענו להשבעה מבחינת, לא היו עוד מהמשפחה. ו... באמת הגעתי בערב הביתה שמח וטוב לב, וזה באמת היה משהו
משמעותי מקסים. מאוד, גם עבורו, גם זה כן. שהוא דעד לבקש.
עד שיושבים לקפה הזה של סוף יום, ואני מדבר עם רעייתי, והיא קצת הכירה חלק מהאנשים, אבל היא שאלה אותי של מי זה היה, וסיפרתי לה על ההשבעה, ואמרת, מה, אין לו אמא? יש לו אמא. אז למה לא נסעתם להביא אותה להשבעה? היא לא הגיעה, היא הייתה מבוגרת, בגלל שהיא לא יכלה להגיע באוטובוס. מה קרה לנו? פנטזיית ההצלה, הוא התקשר אלינו, אנחנו המחנכים שלו.
העוגן שלו.
אנחנו באנו, ואפילו אני בא בשיא ההתלהבות, אף אחד לא היה, איזה מזל שבאנו. אבל רגע, יכולת לדאוג.
להביא את אחד ההורים.
שאימא שלו תהיה שם? וגם אתה. התפקיד שלי כמחנך זה שאימא שלו תהיה שם, יותר מאשר אני אהיה שם לקבל את המבט המעריץ שלו. זה הרבה יותר קל וכיף להיות במקום הזה שמביטים אליו ומעריצים אותו, אבל הנכון הוא לצד זה, ואת זה יזכרו לנו, אפילו אנחנו נזכור לעצמנו כדבר הרבה יותר משמעותי לעתיד, אם אימא שלו הייתה בהשבעה.
נכון, לחזק את הצלע הנצחית, המשמעותית יותר. זה מעניין, כי כשהוא ביקש את זה, זה גם קשור לזה שאולי באיזשהו מקום, הוא גם מתבייש, מתבגרים הרבה פעמים, מתביישים מההורים שלהם. ואולי הדמויות שהגיעו, זה דמויות שהוא יכול יותר להזדהות, שיותר כיף לו, שאותם יראו, הם קשורים אליי. אז גם פה התפקיד שלנו כמחנכים, זה להאיר את הנקודות החזקות אצל ההורים, כמה שאפשר.
וזה משהו שאנחנו הרבה פעמים אומרים לאנשי צוות, אני לא יודע כמה אני אצליח לגרום לו להסתכל על ההורים שלו בכבוד, או בהערכה או בהערצה. אבל אני יודע לחנך דרך דוגמה אישית, והדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך, חושב שכל מחנך חייב לשנן אותו, כבד את אביו ואת אמו, כבד את אביה ואת אמה.
סטיקר כזה לכל
מורה. ברגע שאני מבין, ואני שומע, ואני קשוב, הוא מספר משהו על ההורים שלו, ואני אומר וואו, ואני יודע, לא סתם, לא ברקנות ולא בשטחיות, אני לומד להכיר את ההורים ולכבד אותם, אז זה משהו שהוא יגיד, רגע, אתה מעריך את מה שההורים שלי מייצגים, או איך אתה יודע, זה משהו שיעבוד הרבה יותר.
נכון, זהו חדש. אתה יודע, יש את השיר של יורם תהרלב, הביתה לחזור, ששמעתי לא מזמן אותו בביצוע של אודיה. הביתה לחזור, הביתה לשקר. שפתאום קלטתי איך זה הביתה לחזור, הביתה אל האור, גם עם אמא שותקת, עם תארת שם אל אמא השותקת, אבל יש איזו כמיהה של כל אחד בסוף, שהמקום הזה של הבית שבו אנחנו גדלים, לא רק גדלנו, אנחנו גדלים שם כל הזמן, שהוא יקבל את האור ואת הזווית, וזה כוח עצום למחנכים שמצליחים לזהות את האור בבית.
זה מקסים, זה השיר הזה גם כבר מהדהד או מצלצל, הוא מתנגן לקראת שירת התהילים, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים. ואומרים חז"ל, אשא עיניי אל ההורים, שהם מלמדים אותנו, שהם מחיים אותנו. והיכולת הזאת היא שלנו, כאנשי חינוך, הזכות הקטנה או הגדולה שיש לנו, להיות שותפים במעשה החינוכי, זה מכוח ההורים האמיתיים, ההורות המיטיבה, וששואלים אותנו מה זה הורות מיטיבה, אנחנו נוהגים לומר שהורות מיטיבה אמורה להעניק לכל ילד, ילדה, נער ונערה, קרקע פוריה לצמיחה. והקרקע, שוב הסריטה של הראשי תיבות הופיע פה, קרקע זה קיום רגשי וקיום ערכי. מרחב בטוח לצמוח, ששם לב לצרכים הקיומיים, הפיזיים, לביטחון התזונתי, ללבוש, לכל מה שצריך. אבל חוסן רגשי וחינוך ערכי אלה צרכים קיומים למתבגר במאה ה-21. והורות מיטיבה היא צריכה להעז לגעת גם באזורים האלה שקצת נבוך.
גם כשהילד עודף את זה.
הילד עודף, הילד יגיד, אמא, עזבי אותי, מה את חופרת? וצריך להמשיך. צריך להמשיך לנסות לחזר ולחזק את הקשר כהורים. והרבה פעמים הזכרת את זה שלפעמים אנחנו חסים על ההורים. אז קודם כל נכבד אותם ולא נחוס, כי רחמים זה לא רגש מצמיח.
מעט פטרוני.
כן, חמלה זה רגש מצמיח. ולפעמים נחסוך מהם, זה חשוב לחסוך מהם דברים מסוימים, אבל מתוך הערכה וכבוד, ולא מתוך לתפוס את מקומם. ובמקום הזה, על היכולת שלנו גם לעזור להורים לראות את הנער בצורה מיטבית, יש איזושהי קהילת חינוך מדלית אל קרמל, שזכינו ללוות שם את הצוותים. וחלק מהעניין שלמדנו שם את עוגנים בעבר, אז הם החליטו לעשות שבוע מורשת החברה הדרוזית בישראל, והם הכינו תצלומים על מטעי הזיתים, וכל מיני דברים, וכל נער הלך לראיין את הסבתא ואת הסבא על, על העיסוק שלה, והביא משהו מהמשפחה, והייתה תערוכה נהדרת. זה היה תיכון טכנולוגי, מתויג. לצערי, בית הספר הזה נסגר.
מתויג, חבר'ה שנשרו מ...
מתויג, זה חבר'ה ש...
בית ספר אחר כן, באזור.
חבר'ה שנשרו מבתי ספר, וזה היה בית ספר שמרכז אותם, בית ספר מקצועי, עם סטיגמה של ילדים שלא יכולים ללמוד בשום מקום אחר. לא עם בית ספר שמתאים לנוער מדהים, שזה הערוץ שלהם לגדול, להתפתח, להתחנך ולצמוח. וככזה כנראה הוא נסגר, כי לא הצליחו לעשות את ההתמרה של, של הדבר הזה.
כי הורים גם לא ירצו לרשום לבית ספר כזה.
הוזמנתי אחר כבוד להיות נוכח באירוע הסיום של התערוכה, והסתובבתי בין המוצגים, בין התמונות, בין העבודות של התלמידים שם, התרגשתי מאוד לראות אותם, ראיתי אדם מכובד, עומד בצד. חשבתי שהוא אחד מהמכובדים של הקהילה שהוזמנו לטקס, וניגשתי אליו, שלום, מי אדוני? והוא מספר לי את שמו, ואז אמרתי לו, מה עושה אדוני? אני פה, יש לי תלמיד פה בבית הספר, ככה במלמול. אבל לא, יש לו אח רופא, ויש לו אחות, לומדת בטכניון. ככה, באותה נשימה, הוא אומר את שני הדברים האלה. אמרתי, איזה יופי, מה הבן שלך עשה? והוא אומר, אתה יודע, מה לעשות? לא הסתדר, כאילו בהתנצלות כזאת.
כי הילדים הם כרטיס הביקור שלנו כהורים.
וזה מביך. זאת חוויה לא נעימה. ואמרתי לו, בוא נראה מה הבן שלך עשה ככה, בוא נלך בין התמונות, בוא נראה איזה עבודה הוא עשה. והוא ככה הלך איתי. ואני מראה ואני מחפש, לא מצאתי הרבה דברים שהוא עשה. אחרי התערוכה יש הופעה של הנוער. והנערים עולים על הבמה ושרים שירים בערבית מסורתיים של החברה הדרוזית. והבן שלו עולה על הבמה והוא הסולן ואין עין שנשארת יבשה. אני עומד לידו ואומר לו, וואו איזה יופי הבן שלך שר. הוא ממש מרגש, הוא פורט על נימי הלב. והוא מסתכל ככה אומר, לא רע. איזה בסה, מה יש לך? תשמח, התברכת בילד הזה, הוא זמיר. היועצת של בית הספר ניגשה אליו, לחשה לו משהו באוזן, לא יודע מה, הוא זז כזה באי נחת, והיא מתעקשת איתו. אני רואה שיש שם איזה שיחה כזאת, לא יודע על מה הם מדברים, אבל היא כמו מתחננת, והוא נעלם, לא רואה אותו יותר. פתאום הוא מופיע מאחורי הקלעים עם דרבוקה, נעמד מאחורי הבן שלו ומלווה אותו. אני חושב שזה היה רגע...
זה רגע לנצור.
מצמרר. מה שעשתה שם היועצת של בית הספר, היא בעצם עזרה, מה שאני ניסיתי ככה, אבל לי אין את הקשר איתו, ואני יודע לדבר, יודעת לעשות, והיא בעצם אמרה לו, להעצים את הנער בעיני ההורה. חלק גדול מההורים, בגיל ההתבגרות, נבוכים, מבואסים, מתביישים, בהתנהגות של הילדים שלהם, ולילדים לא תמיד קל להבחין בין מתביישים בהתנהגות שלי או מתביישים בי. מאוד קשה לצמוח כשאתה, אנשים שאתה כל כך אוהב ומעריך, מתביישים בך. והתפקיד שלי כמחנך בגיל ההתבגרות, זה שכל אם ואב, שכל הורה, ישמח, יראה את הטוב. והתפקיד שלי זה להיות זה שמאיר את הטוב בעיני ההורים. וגם לדור של המתבגרים, וואלה תסתכלו, שיר המעלות אל ההורים, הביתה לחזור, אל אמא השותקת.
כמה כוחות יש בהורים שלנו.
ההורים וההורות, זאת משימת חיים.
אז זה מעניין, כי התחלת בשאלה אם הזמינו את ההורים שלי, כי באמת אנחנו הרבה פעמים מזמינים הורים ברגעים קשים, ברגעים מורכבים, ושוכחים לפעמים לעשות את העבודה הראשונית של... להתקשר כשיש משהו משמח, להזמין כשיש משהו טוב. אני חושבת שיש לנו הרבה הרבה יותר מודעות לזה בשנים האחרונות, אבל זה מאמץ, זה דורש את תשומת הלב שלנו. אני חושבת על כמה מרחבים שיש לנו למפגש עם ההורים. יש את הזמן שאנחנו מזמינים את ההורים אלינו, לקהילת החינוך, לבית הספר, בימי הורים, באירועים מיוחדים. יש את הזמן שאנחנו יכולים להגיע אל הבית של התלמיד בביקורי הורים. שזה מעניין, זה הזמן שאנחנו קצת יותר עורכים, ולא המערכים, אנחנו יכולים ללמוד, להכיר את הילד ואת ההורים מאוד זוויות. ויש את הקשר שאני חושבת שבימינו אולי הוא הכי חזק, של הדיבור, של הרשתות.
הבין לבין.
התקשורת.
יש את המרחב של ההורים שיכול להריח אותנו, אם נשכיל לעשות את זה. יש את המרחב של קהילת החינוך שאנחנו צריכים להזמין אותם להתארח אצלנו, ויש את הבין לבין. זה הטלפון, זה המפגש, זה הוואטסאפ, זה האימייל, כל כך הרבה דברים יכולים להיות שם בבין לבין. ובעיניי, אם אנחנו רוצים ככה לסגור את המפגש, אז שדיברנו על שפה מייצרת מציאות בהקשרים אחרים, מספיק שיש לי ילד אחד שאין לו הורים, על מנת שאני אקרא לאספת הורים יום קשר משפחתי. כי הקשר הוא הדבר החשוב, ואני רוצה שכולם יגיעו למפגש הזה בצורה שהיא שווה. ואם אנחנו אוספים את המפגש שלנו היום, אז רק אני אומר שהזמינו את אמא שלי לבית ספר, וזה לא קרה הרבה בגלל שתמיד אני הייתי צודק, אז הם כבר לא רצו להתעסק. הזמינו אותה
בגלל... איתו מספיק לנו הדיאלוג, אז עכשיו גם עם אמא.
הזמינו אותה כי אני התנהגתי לא בסדר, ופתאום הם יצאו נזופים, הבן שלה תמיד טוב, אני כאילו, אני קיבלתי את ההורות המיטיבה הזאת בהקשר של הילד, זה מדהים, כאילו יש את ההורים שהמורה תמיד צודק, אמא שלי הייתה הזאת שהילד שלי תמיד צודק, אז זאת חוויה מאוד 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 מחזקת. אני לא בטוח שאני מצליח ללכת בדרכי אמי, אני משתדל לאזן. אני חושב שאם פתחנו את המפגש בקשר עם ההורים, המחויבות שלנו לקשר היא הרבה יותר גבוהה, ואנחנו מוסד, ורוצים להיות כמה שפחות. אנחנו לא משפחה, אנחנו לא הורים,
אנחנו ורוצים תחליף. להיות...
ואין תחליף, ואנחנו רוצים להיות הכי קרוב שאפשר, כדי שהדור הנפלא הזה שזכינו לחנך, יהיה...
נשמח ויגדל. עוד משהו אחד אני רוצה להגיד, בעניין של צודקים או לא צודקים, אני חושבת שלי הצמיחה כמחנכת הייתה כשהבנתי שאני לא תמיד צודקת, אין לי תמיד את הכלים, וכשהרגשתי נוח גם להגיד את זה להורים, כשהיה בינינו איזושהי אינטראקציה, כי הם תופסים אותי לפעמים בתור המערכת, זו שיש לה את הכלים, אבל בינינו כולנו יודעים שגם אני מוגבלת ביכולות שלי, וברגע שאני מניחה את זה גם להם, הרבה יותר נוח להניח את זה, שגם הם מוגבלים ביכולות שלהם ובהשפעה שלהם, בהנהגה של המתבגר או המתבגרת, ואז משהו הרבה יותר רך, ומה שקראת, אנחנו ממזערים את המאפיינים המוסדיים גם בקשר עם ההורים.
אין פתיח יותר מתאים לפרק הבא על דיאלוג מהסגירה שלך.
אז יהיה לנו גם פרק על דיאלוג?
אני מניח.
מעולה, אז תודה, תודה שהייתם איתנו, ומוזמנים לפרק הבא, שדותן נבטיח שהוא יהיה על דיאלוג.
תודה רבה שלומית.
דרוש כפר, בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.